שלום, ערב טוב, אבך, בך רבנו נגילה, חיכינו, מפורסם פרושו על הטור, זה לא, לא רק, היה מפורסם בימיו, אבל על, על חייו אנחנו לא יודעים הרבה, וגם לא נעסוק הרבה, בהתחלה כמה משפטים על חייו ועל ספריו, מתעכב, ואז נעבור לדף שמלא וגדוש בתורתו, נקווה ש, שנספיק כמה שיותר. הוא נולד בלובלין שבפולין, התאריך לדתו שכתבתי 1591 הוא משוער לגמרי, יש סיבה ששיערו הפעם עם אחד ולא עם אפס בסוף, שזה מחושב מאיזושהי תשובה שהוא כותב שיש דיון על קטן שעולה, מפתיר, והוא כותב שהוא עלה, שאבא שלו קנה לו קניית מפתיר בשביעי של פסח בבית הכנסת בלובלין, כשהרב היה שם, הוא כותב שמי היה הרב, כי זה חשוב לתשובה, כדי לדעת מי היה הרב, שהתיר את, את הדבר, ולפי זה מחשבים את שנת לידתו. תמיד החישובים הם מגניבים, אבל פעם זה מגניב במיוחד. זה סגור, בכל זאת זה מראש לנו. אז הוא נולד אביו. שמו שמואל, ואימא שלו שמה סירקיס, זה של שרה, וזה על שם אימו. למרות שזה פחות מקובל, וגם שקרוי על שם אישה, הרבה פעמים זה סבתא או חותנת, אבל הוא קרוי על שם, על שם אימו, כנראה. זאת אומרת, לאימו קוראים שרה, הוא נקרא סירקיס, וזה, אז זה מתאים. שם משפחתו התיאורטי זה יפה, והוא לא משתמש בו. אז שמות משפחה זה משהו אחר, אבל זה אותו יפה של הרב מרדכי יפה בעל הלבוש. הם קרובים קצת, הם בני דודים, בני דודים שניים. מספיק דפים? לא? אני יכול לוותר על שלי ולהסתכל במחשב. יפה. יופי שבאו, פעם אני אדפיס אצלם יותר. אז הוא לומד תורה בצעירותו בלובלין, אצל אבא שלו בהתחלה. ואחר כך, הרב ללייבוש מלובלין, הזכרנו שהיה גם רבו של אשלה, הזכרנו בשיעור של אשלה. יש לו עוד רב שהוא קצת מוכר בתור תלמיד ידוע של הרמה, שזה הרב צבי הירש שור מבריסק. ועוד רב שלו שהוא מזכיר בשמו זה הרב פייבוש. הבח שאמר שלא, לא, נגיד הרבה על חייו, הוא רב הרבה ערים, בפוזנה מפורסמת ואז ערים נוספות, ביניהם מז'יבוז', ביניהם בלז, שאנחנו יודעים לתאריך את זה, אחר כך נדבר על, על מה הוא עשה בזמן שהוא היה הרב של, של בלז. ב-1615 מתמנה לאב בדין וראש מטיבתא בבריסק, שבליטא. 1619 בקרקוב, קרקה, גם תפקיד דומה, ושם הוא מכהן עד יום מותו. בכף אדר, שנת תף. שנת תף זה 1640. לא עובדים הרבה מתאריכים עבריים, אבל לפחות את העגולים שנדע בערך, בערך לחשב. הוא היה מראשי ועד ארבע ארצות. לא דיברנו על זה הרבה, אבל דיברנו על זה קצת בכמה שיעורים, ואפשר למצוא בפנקסי ועד ארבע ארצות כמה תקנות שהוא חתום עליהן. אנחנו נראה אחר כך כמה שורות מתקנה לחינוך, אבל יש עוד תקנה מעניינת שלא הבאתי על מס על חינוך ועוד כמה. ספריו, זה עבר על חייו. ספריו, אז קודם כל, מה שקרוי הבח, זאת אומרת הוא קרוי לשמו ספרו החשוב, בית חדש, זה פירוש על הטור. לכל הטור, על ארבעה הטורים. אנחנו נתחיל כשנראה על תורתו, כי הוא מסביר למה צריך פירוש על הטור, הלא רק כשתי דורות קודם, פחות, נכתב הפירוש על הטור הכי מפורסם, הבית יוסף. אז אנחנו נראה את זה. הוא כותב על כל ארבעת הטורים, אבל הוא מדפיס בעצמו על שלושה. ועל אור החיים מדפיס בנו. בנו כותב, באחת ההקדמות, יש כמה הקדמות, שאביו כתב בצוואתו שיהיה מותר להשתמש בכספי הירושה רק אחרי שידפיסו את, את החלק הרביעי על הבח. צריך להעיר שהיה לו עוד ספרים בכתבי יד, שחלקם אנחנו לא יודעים עליהם, חלקם לא נתפסו מעולם, חלקם נתפסו לאחרונה, נדבר על זה עוד רגע. ובכל אופן רק על זה הוא, היה לו חשוב, וכנראה שזה התארכה הדפסה, כי הוא הגיע את זה שוב ושוב. כי הוא ידע שאור החיים זה הספר הכי נלמד, רצה שיהיה מוגע היטב. זה בראש ובראשונה. השני, אני לא בוחר את הסדר, אני חושב שצריך להגיד אותו השני, לפני התשובות צריך להגיד את ההגאות. הגאות הבח, מתייחס עקרונית להגאותיו, אבל רק טכנית לגבי הספר. כשהוא רב העיר בלז במשך כמה שנים, הוא יושב בבית הכנסת, בית המדרש בבלז, ועל הגיליון מגיע, כותב הערות, הערות, כמעט רק הערות נוסח, מעט מאוד פירושים קצרים, אבל בעיקר הערות נוסח, בעיקר לשס, לכל השס. זה מדהים. וצריכים לזכור שאנחנו נמצאים בסוף המאה ה-16, זה אומר שכמה זמן זה כבר אחרי המצאת הדפוס, זאת אומרת, הדפוסים עדיין, העולם מתרגל לעניין הזה של של הדפוסים, והדפוסים לא מספיק מדוקדקים. ואז הוא כותב בשולי הגיליון הגות על השס ועל הריף ועל הראש. וזה נמצא על הגיליון, ואחר כך, מגיע למדפיסים השס של העיירה בלז, כן, בלזה, כותבים את זה עם א' בסוף, וכשבשולי הגאות, הבח, שהיה מאוד נחשב, ואז זה נדפס, בהתחלה ספר בפני עצמו, אחר כך ספר בפני עצמו בסוף הגמרא, ואחר כך כבר מתחילים בגמרות להכניס, את ה... את הערות בכל דף בפני עצמו. זאת אומרת, הסיפור עבודה כפולה, כי הוא כתב את זה על הגיליון. אז תעתיקו את זה לגיליון, לא עשו את זה, תעתיקו את זה לספר, ואז מהספר תעתיקו את זה לגיליון. בהתחלה לא על כל המסכתות, ואולי היה בעיה של זכויות, כי כשמדפיסים, אז יש עד 10 שנים. בכל אופן, הדפוס הראשון שהגאות הבח נתפסו על כל השס, וכל הערה במקומה על הדף, ולא ספר בסוף, על כל הספרים שהוא כתב, היה דפוס וילנה. הידוע והמוכר, שהיה בו הרבה מאוד חידושים, סך הכל. תראו דפוסים לפני וילנה, הם דומים מאוד, כן, צורת הדף היא עוד עתיקה, מדפוסים ראשונים, אבל כל פעם מכניסים שחלולים, וכל אחד רוצה שהשס שלו יהיה כמה שיותר משוכלל, אז בדפוס וילנה, בין היתר, מכניסים את, ודיברנו קצת במהרש"ל, נכון, על שמתקנים את הספר, ואז את... חוכמת שלמה, לא צריך להדפיס בסוף, כי תיקנו כבר לפי הספר. כן? אז את הבח מכניסים, כמו שאתם מכירים, מקווה שאתם מכירים, צורת הדף, כן? שנקרא צורת הדף. אז זה השני, ההגאות. כן, כן.
אז גם בבח אנחנו נראה היום, הם הכניסו את זה ממש לגרסאות שלהם בווינה, נכון?
חלקית מאוד. חלקית.
פחות מהמרשה.
כן. אנחנו נדבר על ממש עוד מעט, על באר הגולה, שהוא מסורת השס כאילו, כאילו התקין, הוא התקין, ביקשו ממנו, דפוס אמסטרדם, ביקש ממנו, אבל פה זה לא לגמרי, לא לגמרי. אפשר לראות גם באגרות שכותב לתקן, ובפנים לא מתוקן, אפשר לראות, מאשר את השס לפעמים, שהוא כן תיקין לפי ה... לפי הבח. טוב, אז הראשון זה הספר הבח, השני זה ההגאות. השלישי זה התשובות. תשובות הבח, אני חושב שהן נחשבות בגלל הבח על הטור. שהבח על הטור הפך להיות ספר יסוד, ואז הבח על הטור כתב, כן, כתב בתשובה, זה חשוב. אלא שהוא לא אסף תשובותיו. כן, ואמרנו שתשובות זה דבר שנעלם בינינו. כותבים לך תשובה, ואז אתה שאלה, ואז אתה כותב תשובה, והתשובה נמצאת אצל השני, ואם אתה משאיר עותק, כולם משאיר עותק. להדכים תשובות לתשובות זה דבר רציני, והבח לא עושה אותו. גם לא מצווה לעשות אותו, וגם לא עושים אותו בניו. אבל יהודי ששלמה זלמן, אני חושב שאת שם משפחתו קוראים דלם, לא בטוח, זה דלת עין למד מם הוא כותב, ראיתי באיזה מקום בסמך, אבל נראה לי שעיקר במם, שהוא אוסף את התשובות שנתפסים לראשונה ב-1697. כן, 57 שנה אחרי פטירתו, נתפסים לראשונה תשובותיו, 158 תשובות, מגוון נושאים, הרבה מאוד איסור ויתר וממונות, אבל יש גם ענייני נשים כאלה, כגיטין, כתובות, אגונות וכאלה. אבל הסיפור לא נגמר פה. בערך 100 שנה אחרי שנתפסים התשובות האלה, ב-1991 נתפס עוד דלקת תשובות. עוד 96 תשובות. מתוכם לא כולם שלו. 39 תשובות, זה לא תשובות שהוא כתב, אלא תשובות שנכתבו אליו מגדולי הדור, שם של התז, שם שלכם, תשובות שנכנסו נשלחו אליו כדי שהוא יחווה את דעתו אליהם. התשובות האלה עוסקים בעיקר בגיטין ובעניינים ציבוריים של פרנסים לקהילות וכאלה. כדי להבחין בין התשובות, אז לראשונים קוראים של המספור, כן? שאומרים, לא יודע, אם יגידו תשובות הבח דלד, אז לא יודע דלד איזה קובץ. אז הם נקראים הישנות והחדשות. בסדר? תמיד פשוט זה מוזר הישנות והחדשות, כי הוא כתב, כן? הוא לא כתב תשובות ישנות, תשובות חדשות. זה מתי שהתשובות נלקטו. עוד, זה בעצם, זאת אומרת, הוא מאוד חשוב לו להדפיס את פירושה לתור. הגאותיו ספונים אי שם בזמן שיעוריו של ברז, הוא כותב בשוליים, הוא גם כותב על כל עמוד בשס ובריף ובראש, אבל הם ספונים וימצאו אותם מגיעים בהמשך, הוא בטח לא חשב שהם יהיו בתוך כל הדפוסים של האדמה. אפילו בחלק מהכרכים כרוכו אותם מחדש. שס ישן כזה, כרוכו מחדש לפני שהעתיקו אותה, לא ידעו, ואז חלק מהגאות היו צריכים להמשיך אותן, אבל אנחנו לא יודעים אם עשו את זה כראוי. אז זה לגבי הגאות. תשובותיו, כאמור, הוא לא טרח, הוא לא ידע, ובאמת לקח המון זמן עד שנדפסו. עוד ספר שלו, פירוש של מגילת רות, בשם משיב נפש. נדפס לראשונה 1876. כן, מוצאים כתב יד, מדפיסים. נתפס ב-1876 בלבוב, נתפס מחדש הוצאת מוסד הרב קוק תשפ"ב. נתפס מחדש, אז דעו לכם, ספר חדש, חם מהתנור, ברור שהבח על מגילת רות. עוד שני, וכל הספרים האלה, אבל זה נתפס לפחות במאה ה-19, עוד שני ספרים שלו נדפסו פעם ראשונה לאחרונה. היו ספונים בכתב יד, כמה, 350 שנה, לא יודע, זה מדהים. חידושי הבח על השס. מצאו בכתב יד חידושים שלו על השס, הוצאת עוז והדר תשס"ז, שני כרכים. והפתעה, ספר שאפילו אין לו שם, יש ספר קבלה של רבי משה קורדברו בשם פרדס רימונים. הבח כתב בפירוש. על הראשונה ירושלים תשנ"ט. ספון בכתב יד. ספר קבלי של הבח. אז אפשר לסכם, כן? שהוא מבחינתו כתב פירוש על התור. אבל לנו יש חוץ מזה עוד כמה דברים שהוא כתב ולא הוציא לאור, אבל פשוט היה חשוב כל דבר שיצא תחת ידו. בסדר. אז בואו נתחיל בתורתו. תבואו לדף, בואו נתחיל בהקדמה שלו עצמו לחושן משפט, שזה מה שהוא מדפיס ראשון, והוא מסביר למה הוא כותב את הספר למרות הבית יוסף. הלא תראה בחיבורים של ספר התורים שחיבר הרב הגדול הגאון מרנו הרב יוסף קארו זצ"ל, כמה היה כוחו, כמה היה גדול כוחו, בכל התלמוד, בכל הפוסקים הראשונים והאחרונים, בכל האחרונים, כן, יחסית, ובכל התשובות, וכמה זכותו גדול שעל ידי חיבוריו התחזקו, התאספו, התקבצו החכמים ותלמידיהם, כיתות כיתות, חבורות, פני מהירות ומנהירות, בפסקי ההלכות ארוכות ושמורות, כן, ובזכותו מתקבצים כולם. אמנם, לאשר הרב זה על החכם עיניו בראשו, ולתכלית עיקרו ושורשו, כן, החכם זה מי שיתכנן. אז הוא תכנן. מה התכנון שלו? לברר כל הלכה על בוריה, שלא תבא עוד ספק בהוראה הלכה למעשה, בגלל שזו המטרה שלו, ההכרח להאריך בסוגיית התלמוד ובכל הפוסקים והתשובות, ונמשך בזה עריכות, לקצר בפירוש עבור דברי הטור עצמו. גם במקום זה צריך נגר ובר נגר להולמו, גם במקומות שהטור חסר וצריך עבודה, הבית יוסף לא תמיד התפנה להאריך בפירוש הטור, בגלל שהיה לו הרבה עבודה לעשות בהלכה למעשה. וגם, כשמפרש הבית יוסף דברי הטור במקצת מקומות, יש להשיב תשובות רמות, זאת אומרת לא תמיד אני מסכים עם פירושו על הטור. וכל מענו על תכלית בפסק הלכה בשולחן ערוך הקצר והארוך, כן, הם קראו לבית יוסף שולחן ערוך הארוך, ולשולחן ערוך שולחן ערוך קצר, לפעמים גם ההפך, הבית יוסף הקצר והבית יוסף הארוך. אבל, זאת אומרת לפעמים הוא פירש את הטור בפירוש מגמתי לפי איך שהוא רצה לפסוק. אבל במה שנוגע בביאור ופירוש דברי הטור בעצמו, היה מקצר ועולה, כי ממילא היה מובן לאנשי המעלה, כמו אולי כי היה מקצר ועלה, ועולה. כי ממילא היה מובן לאנשי המעלה, כמו בגדולה. ועל כן, להפיק רצון הלומדים המובהקים ותלמידי הגדולים אשר בארץ, הם הסבבוני גם סבבוני, הלחיצוני להוציא לאור עולם הדברים וההוויות ששמעו מפי, במה עשה מתן שהלכה בלומדים מהם ספר התורים, אספת חברים, פה קהילת קודש קרקה עיר בהם בישראל עד ביאת הגואל, אמן. שבקרקה רב העיר, ראש ישיבה בעיר, מלמד טור, ולוחצים עליו, כך הוא אומר, להוציא את פירושו לטור. קמתי לחבר באור ופירוש את דברי הטורים בעצמו, גם לבאר דברי המחברים שרי הרב אביה וחיברו במקומות שצריך באור רחב, בכל על פי סוגיית התלמוד ופירושי רש"י והתוספות ויתר מפרשים ופוסקים, וגם ליישב מה שקשה על פסקיו ופרשו בראייה ברורה כיד השם הטובה על הטור, כיד השם הטובה עליי. גם להביא בקצת מקומות מה שפירש הרב בית יוסף ובאר דבריו ומה שקשה על פירושו, בין במה שפרש על דברי התורים בעצמו, בין מה שפרש בדירי אברהם בבית הפוסקים מפרש בדרך אחרת. הוא כותב שהוא מרשה לעצמו לפעמים לא לפרש רק את התור, אלא גם להעיר דברים על בית יוסף. בעיקר, אתם מנחשים מהסגנון, בעיקר כשהוא חולק על בית יוסף, הוא לא חולק אז הכל בסדר, לא צריך לדבר. גם על עבר הסתומות מצד שני הנוסחאות שנמצאו בספר הזה, כן? הוא עשה את זה גם בגמר כל השס, וגם בכל הריף, וגם בכל הראש, מה הוא לא עשה את זה בטור. ובהיות. שזה שבזמננו זה עמד הרב הגדול חסיד, הקטע הזה ראינו אותו באריכות בשיעור על הסמה, אז עכשיו נראה אותו בקצרה. הרב הגדול והחסיד מורנו הרב ולק, אמרנו וולק, שלפעמים כותבים את זה בו ולפעמים בפי, בדרך כלל קראנו לו בפי, ולק, הכהן, זג, וחיבר באור ארוך על ספר השולחן ערוך, ותוך פירושיו ובאוריו לפעמים נמשכו דינים מדינים שונים לא שערום הראשונים, ועל כן הבאנו הכרח לעורר ולהזהיר למען בהלכה למעשה לאורות קשורה. עוד דבר שהוא שם בפירושו, זה לתקן את פירוש הפרישה והדרישה. זאת אומרת, ממש אומר, אחת המטרות, זה כי הוא מקלקל פה. וקראתי לחיבור זה בשם בית חדש. למה? כי לא אספתי בביתי וחברתי, זה לא עבדתי דבר שהגדולים מעולם קים בשביל דבר שנתחדש בהם. זאת בניגוד לבית יוסף שהוא סיכם. או קושייה או פירוקה או פירוש חדש או פסק דין כאשר יראה מעיין. הוא לא מזכיר, אבל בית יוסף, שמו היה יוסף, והכל נשמע בית יוסף, כן, הפסוק, אז קורא לזה בית יוסף. אז לכן הפירוש השני הוא גם משתמש במילה בית, כמו שיש בית יוסף. הוא אומר, בית יוסף זה כל מה שישן, ואני אביא בית חדש. עכשיו, בדפוסים הישנים, נתפס בכל טור תמיד למעלה, ראשי תיבות בית יוד ובית חט. אז התלמידים פותחים את הראשי תיבות בית חדש ובית ישן. אתם אומרים שזה לא שטות מובהקת, כי בבית חדש אולי הוא רמת. והקווה לשמו התברך שברוי זה יעלו לרצון לפני הגדולים שבדור, וירב להם תורכי ומסעי ומתני כימי עולם וחושנים קדוניות. יפה. הקדמה שלו לאבן העזר הבאתי קצת גם בשביל ההתייחסות שלו. תראו, אנשי מדע ובינה יגילו ביופי בעניינו וישרשו ברומו, חוזק קיומו, בית חדש נקרא שמו. יסודו מכונו על שרשי ים התנות והפוסקים. אדניו הוטבעו ועומדו ועומתה של תורה חותמו, והשם אימו, ועשו כשמעת עליו ודריך את הלכנו ועל מקומו, לא כדרכי הקצינים בקצה המחנה, להראות אומנות פלפולם כמגדל הפורח באוויר בין השמיים ובין הארץ, לתאר את השרץ. אני לא בטוח שפה הוא מתכוון רק עוד פעם לפרישה ודרישה והסמה, אלא אולי באופן כללי לאלה שמפלפלים, והעטופים ברעב לשמוע דבר השם, זו הלכה ביקשו לחמה ועין. והפרעון אמרת אל הגאון הרב הגדול, הרב יוסף קארו, כי העיר עיני כל ישראל, בפרך בו בית יוסף. אז אגבי התייחסותו באמת לבית יוסף, גם שלוש וגם, לא, שלוש זה בעניין התייחסות לבית יוסף, וארבע זה התייחסותו לרמה. אז שלוש, השאלה, בשנת שין צדיק לא היה נראה לבנה במוצאי יום כיפור, גם אחר כך לא היה נראה עד ללתי תבר, ועכשיו ללתי תבר זה גבולים, מותר לקדש, כנראה באותה שנה אפשר, זה תלוי בזה יום המולד. ויש היו מקדשים הלבנה אז בליל יום טוב, כן? זה לא יוטט, זה תתבר, תתבר זה סוכות, בליל יום טוב. ויש מהנדזין, זאת אומרת שזה מערערים, בפני שכתוב בשולחן ערוך, ואין מקדשים אותה במוצאי שבת שחל בו יום טוב. ואם כן, כל שכן בליל יום טוב שאינו מוצאי שבת. ונראה להם שיש איסור בדבר, בפני שהם מערבים שמחה בשמחה. זאת אומרת, דבר ראשון, שולחן ערוך כתב לא לקדש את הלבנה במוצאי יום טוב. ולא קדש את המצא יום טוב, הם חשבינו שזה מדין, הם ערבים שמחה בשמחה, ואז כל שכן בליל יום טוב, אז שאלה אם אפשר, כי כנראה אולי זה היום האחרון גם. גם שאלת על מה שכתב בשולחן ערוך, שהם מברכים עליה עד שיעברו שבעה ימים עליה, וכך נהוג אולם, ושמעתי שיש נוהגים לקדשה קודם שיעברו עליה שבעה ימים, ואין חושב מה שכתב בזה שולחן ערוך, אם כדין עושים אם לא. שתי השאלות לגבי קידוש לבנה, האם לעשות כמו שכתב בשולחן ערוך. עונה, הבך, כבר ידעת שאותם שנמשכים להורות הוראות על פי שולחן ערוך, הם אמורים שבתורה שלא כהלכה. כי לא ידעו שורש של הוראה מבטן מי יצאו הפסקים ובודים טעמם מליבם. ועל ידי כך מרבים מחלוקות בישראל. הרי בסופו של דבר זה בא למעט מחלוקות, החיתוך, כן, הקודיפיקציה, זה שיש סיכום בשולחן ערוך. זאת אומרת, זה אלה מורים שבתורה לא כהלכה, כי הם לא מבינים על מה התווסף השולחן ערוך, ואז עוסקים רק מה שכתוב בשולחן ערוך. דע לך כי הוראה זו מקור מוצאה מספר מעריל, והוא מעריך בזה, אמנם מעיד על רבו המובהק מוהר"ש, שלא היה מקפיד, וגם והיה מקדשה גם ביום טוב, זאת אומרת, זה אומר, זה בסך הכל המקור של זה, זה מאוחר, וגם המעריל בעצמו כתב שרבו לא היה נזהר, לא צריך להקפיד על הדבר הזה. וההקפדה על הדבר הזה זה מטעות שאנשים פוסקים לפי שולחן ערוך. אז כבר ראינו בהרחבה בכמה ספרים, וגם גם ברמה, וגם במרשל, דיברנו כל השירים האלה, גם על הרמה. האם זה טוב לכתוב סיכום שיפסקו ממנו? והרבה נרתעו מהדבר הזה, והפנינו נכון להרמה בתורת חטאת, שבהקדמה שלו בעצמו הוא כותב כמה הוא היה מסופק, כמו שהוא לגמרי, גם בתורת חטאת, אבל בעיקר ברמה עצמו הוא נוטה לפסוק בקיצור. אז זו הסתייגות מאוד גדולה של הבך, וזה שתי דוגמאות שבהם, לא יפה להגיד, הוא חולק על שולחן ערוך, אבל הוא לא כותב שהוא חולק, כותב, אם אתה פוסק בלי להכיר את המקומות, אז אתה עלול בטעות לפסוק כמו שולחן ערוך. והאמת, אם תכיר את המקומות, אז אתה תפסוק לא כשולחן ערוך. בסדר, בארבע תראו את הרמה, הנושא לא צריך להיכנס. אני רק אגיד לכם בעל פה. דם בתולים, כמה זאת אומרת, אם אישה ממשיכה לראות דם, כמה פעמים, עד מתי תולים את זה בדם בתולים? כן, שולחן ערוך כותב כל פעם שזה רצוף, והרמה מצמצם את זה לכל עוד שיש לה צער, כל עוד שזה כואב לה. כתוב ברמה בסוגריים, תשובות מהר"ן פדואה, עכשיו זה לא דווקא מי שכותב את המקורות, זה לא הרמה. המקורות של הרמה כתובים לנו בפנים, והמקורות של שולחן ערוך כתובים לנו בצד. אבל בעצם הם באו ממקור אחד. אבל אפשר לפתוח פשוט בדרכי משה ולראות באמת שהמקור פה. זה תשובות מהר"ן פדואה. כותב אבך, כתב בית יוסף בתחילת סימן זה בסופו, דבועל הבתולה ורואה מחמת השמיש, לא מחזיקין על נער ברואה מחמת השמיש עד שתפסוק פעם אחת. והעריך וכן פסק בשכון ארוך. אבל הרב בהגה לשם כתב, דאפילו לא פסקה אם אין הצער כלל בישת השמיש, הרי ככון אנשים ולא תנין על בית מתולים עד כאן לשלו. וכן כתב על פי תשובת מרם פדו, ולא נהירה. ומה שכתב מרם פדו מסברת עצמו בלי שום ראיה להחמיר ולהגן את האישה אם אין הצער כלל בישת השמיש. ונמשך אחריו הרב בהגאות שולחן ערוך. אין לשמוע לחומר זו. דאין לנו למה שנוצאים בתלמוד. אם אדם חשוב מרוב הבנותו, אינו רוצה לסמוך על עצמו, ינהג במידת פרישותו לעצמו. אבל לא ניתן להיכתב בספר, זה על רמם כותב, להורות בו לדורות הבאים ולהחמיר מדעתו, אם לא שיביא ראות ברורות מן התלמוד. ואחי נקטינן, לכולה. כן, לכולה כשולחן ערוך. אבל בניגוד לרמה. וזה אותה ביקורת שאתה קודם שולחן ערוך. זאת אומרת, זה שמצאת באיזה מקום כתוב, זה לא אומר כלום. אתה חייב לבדוק את המקורות. ופה תבדוק את המקורות, תראה מפורש, כמו שולחן ערוך, ומה מפד הוא הודעת יחיד, בלי שום ראייה, הביא חומרה, בשום אופן לא להחמיר. ומי שרוצה, להחמיר על עצמו. תזכרו את הבח הזה, בשיר על התז, שהתז יכתוב משהו על מי שרוצה להחמיר על עצמו, אז המתקדמים, תזכרו בזה, כי אני לא אפנה עוד פעם לפה, בטח אני לא אזכור. טוב, התייחסות לנוסח, ראינו שהוא מאוד היה חשוב לו בכל מקום. דוגמה ראשונה, שהוא מתנפל על כאלו שהגיעו הספרים. כן, זה נורא חשוב, לפני שהם מביאים הגאות הבח, שהוא היה נגד הגאות לא לצורך. נזכיר קצת את רבנו תם, נכון? שמאוד יוצא נגד תיקונים וגובו בעצמו מתקן. כי הוא מתקן לפי כללים, לפי אם הוא מוצא, ואלה שמגיעים סתם, רק מקלקלים. הדוגמה הראשונה שהבאתי, כתוב בטור, בסוף תפילת שחרית, בשבת, כן, ואומר קדיש עליהם, ונוהגים לומר בספרד משנת פרק אחד. ואומר אחר הקדיש, נפטרים לבתיהם לשלום. כנראה, יש שהגיעו, במקום משנת פרק אחד, במשנת פרקי אבות, למרות שזה במנחה וזה בשחרית. צריך להגיד שאהוב נפשו הדרישה לא הגיע לפרקי אבות, הוא פירש. כתב משנת פרק אחד, פירוש פרקי אבות, כדי כמה נשמע לצד הבק, ואפשר לומר, דרצונו לומר, משנת פרק מאיזה מסכת שירצה. בסדר אמור, כותב על זה אבך, מה שכתב נוהגים לומר בספרד פרק משנחת, זה פחות חשוב מה שקטנתי, פירוש לאחר שגמרו התפילה ואמרו קדיש, לומדים משנה פרק אחד ממסכת שבת. מתחילים פרק כמה ואחר כך פרק ב' וכולי, וכן בכל שבת ושבת פרק אחד עד סוף המסכתה, ואחר כך חוזרים ומתחילים פרק כמה דשבת. או מתחילים ממסכתה אחרת כפי מנהגם. וראיתי דש מגיעים משנת פרקי אבות, שם דסימן ריש צדיק ב', כתב רבנו בספרד ומודים אותם בשחרית. ואין נראה להגיע הספרים בכדי מטעם הסברה, אם לא מצא ככה נוסחה בספרים ישנים. כבר הכרים רבנו אותם על זה. ועוד יש לשחות צרה זו מכמה טעמים, ואין להריך בזה. כן? אז הבח שאתם רואים שהוא מתקן, הוא סובר שאין להגיע, כן מפורש, שאם לא מצאת את הנוסחה הזאת באיזשהו מקום, אסור להגיע. גם אם אתה ב-100% בטוח שזו הנוסחה, אסור להגיע. כן.
נראה שהוא מבקר את הדריש, אלא אנשים שהגיעו על סמך
הדרישה,
משהו כזה.
כן, 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 אמרת, הדרישה נזהר פה מאוד. לא, הגיעו, וגם כתב בסוף, או אולי כל מסכת שרצה. התור פה לא כל כך ברור. אבל אומר, התור לא ברור. תפרש, אבל אל תגיע. טוב, אבל לא התאפקתי. הבאתי דוגמה, סתם מקום אחר, אבל שולחן ערוך נדפס, שכתב על זה לשונו. יש מי שאומרים, זה תאומים, או לא נכנס לסוגיה הזו בכלל, שמת אחד מהם תוך 30 יום. והשני, כתוב בשולחן ערוך, והשני חי ומת אחר 30 יום, אין מתאבלים עליו. כן, יש דיון באבלות, מה נקרא בר קיימא ומה נקרא בר קיימא, ואם יש תאומים, יש איזה משפט קצת קשה. כותב על זה הבח, ולשון זה מובן שאין מתאבלים על השני שמת אחר 30 כאמר, וכיוון שזה שמת תוך 30 היה נפל, גם זה, אחיו היה נפל. וזה דבר שאין לו שחר. ואם גמרו שערו וציפורניו וחי לאחר 30 ימים או חודש יותר, מי חתיתי שיהיה נפל? זאת אומרת, בגלל שאחד נפל, תלמד מזה על תאומו. הוא אומר שלא. ופשיטה דנית תבלים עליו, אלא צריך להעביר הקולמוס על תיבת ומת. וכך צריך להיות, והשני חי אחר 30 יום, כן, פשוט נדלג על המילה מת, והשני חי אחר 30 יום, אין מתאבלים עליו. כלומר, אין מתאבלים על זה שמת תוך 30 יום. עליו פה השתנה אם מורידים את המילה ומת. ושר אלי למרי, זאת אומרת, יסלח לו אלוהי, זה בקשת מחילה, לבעל הלבוש, שעשה פירוש על מה שנתפס בטעות, ויגיע להוראת טעות. כן, אמרנו שבעל הלבוש הוא שערו, זה נקרא, בן דוד שני שלו. שימו לב, פה זה הפוך. הלבוש הקפיד ולא הגיע כי הוא לא מצא בספרים. ודווקא פה הבח כן מגיע. הוא אומר, אם אתה יכול למחוק מילה אחת והכל יהיה נהיר, תמחק את המילה. אז אתם אומרים שהחמש ב' זה לא כמו חמש א', חמש א' הוא מתרגל, זה אומר, אל תגיע אם לך ספר ישן שמצאת, החמש ב' הוא בעצמו... אני תמיד אפשר להגיד את זה, אבל הוא לא צריך להגיד, וכן מצאתי בזה איזושהי ראייה. מה זה?
לא, לדיון עוד על קו זכות, שהוא הולך לפי השאלה שלו.
אבל הוא היה כותב.
אולי הלבוש חזר בו. כן, אני אצפה שכשיש לו, אם היה לו ראייה, היה כותב אותה. תמיד אפשר להגיד, אולי היה לו עוד המון... עוד המון, עוד המון ראיות. טוב, חמש ג' הגעה מרחיקת לכת, אבל האמירה חשובה מאוד. כותב שולחן ערוך, והרמה פה העיקר, נר זה שאמר נושא את התלו, נר זה לא נר דולק, זה... מה זה נר? אתם יודעים? ממה עשוי נר? חרס, חרס, כן? נר לי דקיק זה משהו אחר לגמרי. הדבר האחרון אפשר להגיד לו שהוא דקיק, כן. אז נר זה שאמרנו שעשו לטלטלו, אפילו לצרק גופו למקומו אסור. ויש מי שיתיר ולא נראו דבריו. אם זה כלי שמלאכתו לאיסור, אז מותר, מותר לצורך גופו למקומו, אבל יכול להיות שנר הוא נר חרס שהוא מוקצה מחמת מיאוס ודברים אחרים. כותב אז הרמה, ויש אומרים דמי שהוא איסטניסט והנר מאיס עליו, מותר להוציאו, דבר אל ידידי כגרף של ראי. כן? אם מפריע לך, היה שם שמן שנשרף, הריח אותו, לא יודע אם אתה רגיש, מותר להוציאו, גרף של ראי, כן, זה הסיר לילה שמותר להוציא אותו בשבת, למרות שמוקצה, כי תראו לטלטל אותו שכבוד הבריות, והמחמיר לא הפסיד. כן? מי שלא מטלטל את הנר, מחמיר לא הפסיד, מוצא עם הרמה בשלוש מילים, מה זה מחמיר לא הפסיד? אתם מבינים?
כדאי
להחמיר. טוב להחמיר, אל תגיד אני ניסן את זה, טוב להחמיר, פשוט. מרגיז מאוד את הבחמינים האלה. והרב הגאות שולחן ערוך, המחמיר לא הפסיד עד כאן לשונו. משמע דף האיסטיניסט, יש לו להחמיר. כן? ושר עלי מרי, עוד פעם הביטוי הזה, כן? הביטוי טיפה חריף. דאין זה לשון לומר המחמיר לא הפסיד. הוודאי, דכל דמחמיר מפסידו. או הפסד ממון, או הפסד מצטער. אפשר לומר המחמיר לא הפסיד. הרי תמיד המחמיר מפסיד במשהו. פה המפסיד, המחמיר, האיסטניסי שמחמיר, הוא הפסיד. מה הפסיד? שהוא סובל בשבת מהריח הרע. אז איך אתה יכול להגיד המחמיר לא הפסיד? אלא המדפיס ישמיט שתי כתבות, וצריך לומר, המחמיר יחמיר והמקל לא יפסיד. נותן פה הגעה, אבל שערי למערי, הגעה זה לא, זה פרשנות. המחמיר לא הפסיד זה... זה ביטוי רגיל אצל פוסקים. להגיד כאילו טוב להחמיר, זה מין ביטוי, החמיר לא הפסיד, הוא אומר מה המחמיר הפסיד. המחמיר הפסיד, תמיד המחמיר הפסיד משהו. אין דבר כזה. המחמיר יחמיר, הוא אומר. במקום להגיד המחמיר לא הפסיד. המקל לא הפסיד. אם אתה חושב שמותר להקל, תגיד המקל לא הפסיד. המקל באמת לא הפסיד. יפה, לא שאהבתם את המחמיר הפסיד. טוב. הבח מאוד מאוד מקפיד. על נוסח תפילה, כן, הוא רב בהרבה מקומות, ועיניו רואות שנוסח התפילה הולך ומשתבש. שני דברים קורים. אחד, מדפיסים סידורים, כן, קודם לא היה. מדפיסים סידורים, והמדפיסים מדפיסים מה שהם רוצים. והכי חמור, לא שואלים את הרבנים. זה א', ב', הולך ונכנס נוסח ספרד. זה מאוד מאוד מעניין ומרתק, כי מקובל להגיד שמתי נכנס נוסח ספרד לאשכנז. חסידות, בדיוק. אתם קורא להגיד שחסידים הביאו את נוסח הארי. אז תראו בבח שהוא מביא מקומות שבהשפעת נוסח ספרד מקלקלים לו את הנוסח. הבאתי כמה מקומות כאלה. אז זה בשש. מה שכתב, זה ציטוט, כן, בית יוסף, אבל בית יוסף זה בגמרא, זה דיון בגמרא. מה שכתב וכי מסייע מסנאי אומר ברוך שהסלעים כל צורכי, וכי מהלך אומר ברוך ומלכי מצדי גבר, כן כתב הריף והראש. אבל בגמרא בספרים שבידינו כתוב איפכה, זאת אומרת הסדר. תחילה ברוך המלכי מצדי גבר, ואחר כך ברוך שהסלעים כל צורכי. וכך היה כתוב בכל הסידורים שלנו, וכן סידן הרוקח. על סידור הרוקח, אתם לא הייתם בסדרה של הראשונים. אבל אם אתם שומעים את הסדרה של הראשונים במוקלט, רואים אחד נלמד, אני לא יודע, אז הזכרנו את זה בקצרה, בשיעור על רבי יהודה החסיד וספר חסידים, שנכנס לשם עם פירושו, סידור הרוקח, היה סידור מאוד חשוב. באשכנז, זה מין ראיה, מה נוסח אשכנז האמיתי. ועל כן אין לשנות מהסידורים שבידינו, בידינו, מאבותינו הקדושים. משפט חשוב, כן, הוא אומר, הסידורים שלנו, הנוסח שלהם מדוקדק ולא לשנות. ואתה, נהגו לשנות על פי הסידורים הנתפסים מחדש, כל אחד לפי רצונו. ולא שאלו פי הגדולים אשר בארץ, ועתידים ניתן עליהם את הדין. משפטים חריפים מאוד מאוד על המדפיסים. שהמדפיסים לא שואלים את הרבנים, הם מדפיסים מה שהם רוצים וגורמים נזק אדיר, כי בן אדם מתפלל מהסידור והוא סומך על הסידור, ולא יודע שהסידור הזה עשו אותו בלי התייעצות. והנה הוא מביא דוגמה על הסדר, מה קודם שעשה לי כל צרכי או ברוך המלכים צדי גבר, קלקלו לו המדפיסים, קלקלו המדפיסים את הסידור. עוד דוגמה שהוא כן מזכיר את הנוסחים. אתה הוא עד שלא נברא העולם, וכן הייתה הנוסחה האמיתית בירושלים ובכל החברים שהותקו לשם זה. וחדשים מקרוב באו להגיע סידורים, ומגיעים כאן, אתה הוא עד שלא בראת את העולם, אתה הוא מי שבראת, במקום עד שלא נברא, אתה הוא עד שלא בראת את העולם. ושאר אלה מראיו, תראו כמה פעמים הוא משתמש בביטוי, כן, נסלח להם אלוהים. כי אף על פי שכך הוא בסידור הספרדים, אנו אין לנו אלא סידור קדמוננו הצרפתים והאשכנזים. ועוד, דקן, הלשון יותר מתוקן, וחוץ מזה שקודם כל אומר זה המסורת, הוא גם מביא לזה ראיה על דרך הלשון. עוד מקום שהוא מקטר על המדפיסים, אני מדלג על זה כל... מתי אומרים חיים ומתי אומרים חיים טובים. כן, זה הנושא, אני מדלג, ועכשיו אתם יודעים שבקדיש אפשר לשמוע שאומרים ביחד, שאומרים חיים עלינו לחיים טובים עלינו, יש את שני הנוסחים, אז הוא דן שם בדבר הזה, והוא כותב בסוף, ועכשיו, והוא מביא בדקדוק, מתי אומרים חיים, אתם אומרים חיים טובים, ובסוף הוא כותב, ועכשיו על ידי המדפיסים נשתבש המנהג, איש הישר בעיניו ידפיס לו, זה אומר בכו וזה אומר בכו. והסידורים לא מדויקים, והוא משתגע איך מעיזים לשנות את התפילה. אז הוא מקטר על המדפיסים, והוא מקטר על אלה שלא שואלים את הרבנים, וגם הוא מצר על זה שנכנסים מנהגים שאינם מנהגי אשכנז לתוך מנהגי אשכנז, ובואו תראו עוד מי שמקלקל את נוסח התפילה. ואין לומר כי שומרנו שמור צאתנו ובאנו, כן, הוא בברכת השכיבנו, וכך נהגו קדמוננו מעולם כפי מה ששמענו וקיבלנו רבותינו. אבל בדורות האלו נוהגים לאומרו, הראשון זה אגב ציטוט מהטור, אבל נוהגים לאומרו, ולא ידענו מאין הגיע לנהוג הפך דברי רבינו הטור והמנהגים. וליבי אומר לי כי דבר זה וכיוצא בו הגיע אלינו מהשליחי ציבור שאינם מעוגנים, שמקבלים בכל הקהילות בשביל שהם משוררים להם בכל נעים, אף הפי שאינם בקיאים ואינם יודעים הלכות תפילה. כן? התחילה אופנה, הביאו זמרים להתפלל במקום להביא את תלמידי חכמים, כמו שהיה בעבר, שהיו בקיאים מאוד בתפילה, מביאים להם כל נעים משוררים עם כל נעים, ושמים אותם, והם לא בקיאים, בקיאים בנוסח, והם משנים לנו את הנוסח, ובעקבות זה חל פה שינוי בנוסח. ויד העשירים תקפה על חכמי הדור גם בזה. חכמי הדור רוצים לשים בתור חזנים תלמיד חכם, אבל העשירים משלמים פה לחזנים וידם תקיפה. אבל הגונו לחזור המנהג על כנו הראשון, וכבר נוהגים כן מקצת שליחי ציבור ההגונים והיודעים, ורוב הלומדים ומודים על האמת. שוב ראיתי שבעל הלבוש, כן, הבן דוד שלו, כתב לי אשר מנהג טעות זה, ואין דעתי ענייה כמוני נוחה מדבריו. זהו, נוסח התפילה, וממש היה פה מקום להעריך מנהג התפילה, סידור אשכנז, ידע צרות, אתם רואים כבר כבר מתקופת הבח, זה לא דבר שהתחדש עם, עם החסידות, ועד היום נלחמים על הנוסח הזה, שהולך ומצטמצם, שנוסח נוסח ספרד הופך להיות נוסח ארץ ישראל, אני מדבר על, על האשכנזים, לא מדבר על אלה שאין נוסחה ונוסח אשכנז, אלא שבמקור נוסח אשכנז, אז באמת הנוסח הזה הוא היום באיום. הוא לא מדבר על זה שאנשים לא מתפללים בנוסח הזה, אנשים שמתפללים בנוסח הזה לא מדקדקים. טוב, פסיקה על פי הקבלה, כותב ארמה באיזה מקום. ראינו שהוא היה מקובל, ושהוא הוציא פירוש, הוא לא הוציא, הוא כתב, כתב פירוש, כן, זה יצא לאחרונה, הוא כתב פירוש על פרדס רימונים. במקום כותב ארמה, ויש מדקדקים כשמברכים ביחיד על היין, אני חושב שהעניין הזה אנחנו לא מוכרים אותו, למרות שזה גמרא מפורשת, תוספות, כולם מדברים, ברכת המזון היא על היין. צריך לחלק בין יחיד לבין זימון. קודם הרמה, יש מדקדקים שמברכים ביחיד על היין שלא לאחוז את הכוס בידם. רק מניחים אותו על השולחן לפניהם. ונכון מנהג זה על דרך הקבלה. זה מנהג מדהים. לברך על הכוס, אבל לא להחזיק אותה ביד. כך כותב הרמה על פי הקבלה. כותב על זה הבח, אגב האותיות בבח, הבח במהדורות הרגילות, נתפס על הסימן עם דיבור מתחיל, בלי סעיפים. ואז נורא קשה להפנות, במיוחד יש סימנים נורא ארוכים של הטור. אז צריך להגיד הבח, דיבור המתחיל. אבל תעבור על כל הארבעה עמודים, תחפש דיבור המתחיל, או עשרה עמודים. ואז התחילו להגיד עמודים בטור, למרות שזה משתנה ממהדורה למהדורה. אז בטור הנדפס מחדש, יש פשוט מספרו, מספרו את הדיבורים המתחילים של הטור, זה דבר שלא בעולם, זה כמו למספר תוספות על העמוד. אבל ככה עשו, וזה פשוט נורא נורא. ובכולל שאני מפנה לבח, זה פשוט מציל אותי. כשאני למדתי, בכולל זה עוד לא היה. זה נכנס באחת השנים שלמדתי את זה. עשו אז מינוי, זה היה כמו מימון המונים של היום. עשו מינוי לפני שזה לא בא לעולם אנשים וקנו כרכים, זה עוד לא היה. ואז הם פשטו רגל, ומי ששילם למינוי לא קיבל, היה דיבור. אז זה לגבי הסעיפים. כותב הבא, חני בשבע ב' לגבי הכוס. ואף על פי שבהגעות שולחן ערוך הביאו, וכתב ונכון מנהג זה על דרך הקבלה, מכל מקום קשה לנוקן. לכיוון דדעת רוב פוסקים דברכת המזון תאונה כוס של יין אפילו ליחיד. ופשיט עוד צריך לתפוס הכוס בידו. כן, אם אתה חייב, צריך כוס. אז הברכה על הכוס, הברכה על הכוס, ומחזיקים את הכוס. אם כן, אין לנו לנהוג מנהגנו על דרך הקבלה, כלשהו נגד מסקנת התלמוד. זאת אומרת, אתה רוצה לנהוג על פי הקבלה, תנהג על פי הקבלה, אבל לא במקום שזה סותר את ההלכה. ופה זה סותר את ההלכה, מה פתאום, לא להחזיק את הכוס בזמן שאתה... אולי אפשר לתרץ, אבל זו אמירה חזקה מאוד, במיוחד על, תשמע, יש כאלה שהתנגדו לקבלה. הבח לא התנגד לקבלה. ובכל אופן, כך כותב. התרת עגונות, טוב, צריך להגיד איזה משפט, יש לנו זמן על מלחמת 30 השנים שהייתה בימיו 1618 עד 1648, מלחמה בעצימות משתנה בכל מרכז אירופה, בעיקר אימפריה הרומית קדושה, והיא פורצת סביב הפרוטסטנטיות, פרוטסטנטים קתולים. אבל אחר כך זה בעיקר השושלת האיבסבורגרית שרוצה, לא יודע, להתבצר, להרחיב את עוצמתה. ויהודים נלחמים, ומה שענייני דיומה, ונעדרים, וצריך להתיר עגונות. אז הנה בשמונה, אמרנו שבחדשות יש כמה תרת עגונות, אבל הנה בשמונה, כבר כתבו כל מורה הוראה, שראוי לכל מורה לחזור על כל הצדדים, להתיר בעגונה דאיתתה. וכל שכן בעגונה זו, שאם נבוא להחמיר ושלא יעול אל העדויות הצדדים אלו, תשב עגונה כל ימיה, כי הלא נמצא הרוג במדבר, בין החילות שבמחנה. ובכל היהודים מקרקה שהיו לשם אמו, כולם שבו ולא ידעו מהם הדבר, כי נאבד ונעלם מהם, אם כן מי יגיד עליו. זאת אומרת, עדות לא תהיה פה. אנחנו לא מצפים לעדות בהמשך, לא יהיה איזה סימן בהמשך, זה עכשיו או להתיר אותה, עוד שהיא תישאר עגונה כל ימיה. הרי מבואר מן התלמוד שאין להחמיר בחומרות שלא מן הדין, במקום שיש לחוש את השפע הגונה, כי לא תמצא אחר שיעיד עליו. ועל כן הוא מקל ככל האפשר. והשם אלוקים אמת יצא לנו משגיאות וינחנו בדרך האמת. ונראה, ככה כותבים כשלא בטוחים, כן? ונראה לעדים את זה כתבתי, אם יסכימו רבותינו ביתר הזה. מיני הקטן והצעיר, שמו ושם אביו, ותאריך מאוד מעניין, קוף קוף קוף, זה קהילת קודש קרקה. ממש מתלבט ומתחבט, זה ממש מעט על היתרי הגונות, ואכן כך עשו כל הרבנים הגדולים לאחר כל מלחמה. יושבים להתיר את הגונות. כך אלה מרבה הטרגדיה, אחרי מלחמת יום כיפור, וגם בימים אלו ממש. על דרכו בחינוך מצאנו תקנה שהוא חתום עליה, בפנקס קהילת קרקה. המלמד וריש דוכנה לתלמוד תורה, ילמוד עם הילדים המובאים לבית המדרש של ילדים א' ב' עם הנקודות. וסידור חומש עם פירוש באר משה, פירוש מהר משה זה פירוש ביידיש שמביא במילים שלו את התורה בעיקר על פי פירוש רשי וגם עם פירוש רשי במקור, הכוונה לא רק בתוך הבאר משה אלא גם המלמד צריך ללמוד איתם פירוש רשי במקור וסדר התפילות בזמנם ודרך ארץ הנהגה ישרה עם כל אחד ואחד לפי שכלו ומדרגתו. כן, המלמד צריך לוודא שכל ילד מתנהג כמו שצריך וגם ילמדו עמהם אותיות לעז בלשונם, כדי שיכולו לקרות בהם וידעו מוסר דרך ארץ ודרך ישרה. וגם אם ידעו מהם מלאכת הכתיבה באותיות ובלשון לעז שאנחנו מדברים בו, זאת אומרת לא רק קריאה, אלא גם כתיבה בלעז. וגם אם ידעו עם המשכילים התלמידים, כן, הקבצות, משכילים התלמידים, לוח הפעלים, כדי שידעו מהות לשון הקודש עבר ועתיד, יחיד רבים, נוכח נסתר, שלמים, חסרים, כפולים, וכן כל הגזרות ובניינים, זוכים גזרות. ששלמים, חסרים, כפולים, נחי עין וב ונפיו, ללמוד איתם גזרות לשון. גם אם לדעו עמם מלאכת החשבון, חיבור, חיסור, כפל, חילוק. אם אחד מהתלמידים יהיה בן משכיל ומסוגל לבוא למדע ללמוד איסור ויתר, יתחילו עם הגמרא עם פירוש רש"י ותוספות. אתם רואים את ההדרגה, זאת אומרת לקרוא לעז, לכתוב לעז. דקדוק עברית וחשבון, זה עוד קודם, כן, זה כבר בהקבצה השנייה, ורק בהקבצה הכי גבוהה, אז גמרא עם רש"י ותוספות. וואו. כן, חידוש מאוד גדול. מעניין אם יושם למעשה בזמנו, מסתם הכן. לגבי לימוד נח, כן? מהפכת התנ״ך דור ראשון, כן? מכירים את מהפכת התנ״ך שאתה דורנו באלון שבות, אז פה יש מהפכת התנ״ך דקרקה. אף נביאים כתובים, זה כתוב במח, אף נביאים כתובים, זה דיון על השכר, כן? מה צריך לשלם? אלא מלמד. אף נביאים כתובים חייב ללמד בשכר, זה הכל נקרא בשם מקרא בתורה שבכתב. אבל ודאי חייב ללמוד איתו תורה שבכתב כולה, אפילו דנביאים וכתובים. ואין צריך לפרש את זה, פשוט הוא. ודלוק הפירוש רש"י, מקרא זו תורה ולא נביאים כתובים. מקרא זו תורה זה באיזשהו מקום בגמרא, כתוב בדיון הזה של מה האדם צריך לשלם למלמד, שישלם ללמד את הבן שלו, כתוב שם מקרא זו תורה, יש שם פסוק שכתוב מקרא, ואז אומרת הגמרא, הבאי נדמה לי מקרא זו תורה, ורש"י אומר על המילים מקרא זו תורה ולא נביאים כתובים. זבח אומר, מה פתאום? פשוט שלא כמו רש"י, שחייבים גם נביאים כתובים. ולפי זה שלא כדין נוהגים העולם שלא למד בניהם בשכר אף נביאים כתובים. הוא אומר, כאילו, אני לא צריך ללמוד, זה פשוט. אבל אתם אומרים שזה פשוט, לא כרש"י ולא כמנהג העולם. ונהגו ככה על פי פירוש רש"י. ואין ספק דף רש"י לא אמר אלא למען דדחי כלי שעתה. והעולם, כן, מי שלא יכול לשלם. והעולם עכשיו לא נהגו ללמד אף למען דאפשר. זאת אומרת, מאלה אם הוא דחוק, אז הוא סומך לרש"י. ותו, דלא רש"י הוא יחיד בדבר זה. לכן גם לפי רש"י, גם מי שדחוק, אל תסמוך על רש"י. ילקח כל ראש המים, יהיה נזהר בזה ללמד לבנו בשכר, גם נביאים וכתובים, אפילו דחיק עלי שעתה. וכל שכן, איך אפשר לי, דפשיטה דחייב לדברי הכל. ללמד נח, גם את זה לא נהגו, אחרי החומש קפצו ישם למשנה. אנחנו נסיים בחידושו האדיר של הבח על אכילת חדש. אסור לאכול מהחיטה החדשה עד יום הנף, כן? זאת אומרת, במקור מהתורה, זה עד ענפת העומר, אלא שאחרי שאין בית מקדש, פתאום לא מניפים את העומר, ואז מתקן, אז מה מתיר את העומר? יש שם מחלוקת בגדול, רבן יוחנן בן זכאי אומר שהתאריך, תראה את העומר, יום הנף כולו אסור, היום שנפינו את העומר זה תת זין הוא אסור, ומהרגע ששוקעת החמה על יום תת זין בניסן, העומר מותר. זאת אומרת שיש שיטת רבי יהודה, משהו שזה דאורייתא ולא תקנת ריבז, בגדול זה תקנת ריבז, לא חשוב. מה שכן, בארץ ישראל זה לא משנה הרבה. למה? נכון, זה שלא יהיה לך תבואה טריה מדי, מישהו יקדים מאוד, אבל כמעט כל התבואה, ממילא, אחרי התאריך, מתי פתאום היהודים נתקלו באיסור חדש? כשהם הגיעו לאירופה, ובמיוחד לצפון אירופה, שהחורף מתאחר, אז התבואה היא חדשה, ואז מה עושים? כותב הבך, אמנם המנהג פשוט, זוכרים? אמרנו כמה פעמים, מה זה מנהג פשוט? מנהג שפשט, מה שעושים? המנהג הפשוט במלכותנו לנהוג היתר, ואף גדולי התורה שיהיו לפנינו, הרב רבי שכנה, דיברנו עליו בשיעור על הרמה, על הרב שכנה, אומרנו הרב שלמה לורי הזל, ותלמידיהם לא היו עושרים, ושותים השכר שנעשה מתבואה שלא התירו העומר. מה זה?
בירה.
בירה, בדיוק. זולת מקצת חסידים מקרוב נזרו באיסור זה. ואני בימי חורפי בלומדים מסכת קידושין לפני 30 שנה, שמתי את לבי לעין בהוראה הזו, ראיתי שאינה הלכה פסוקה, ושאלתי את המאור הגדול, מורים הרב ליבה בר בצלל, דיברנו עליו בשיעור על המהר"ל, אני מקווה, והצעתי לפניו מה שהעליתי במצודתי, וגם לפני שאר גדולי התורה, ולא היה מי שיסתר את דבריי. זאת אומרת, הודילו כולם, כל גדולי הדור הודילו. אבל לאחר עיון יראה דמותר מדינה כדי פריש, זאת אומרת, וככה וככה צדדים שונים, ואולי זה רק מנהג, לא, זה לא מנהג, זה מותר מדינה. לכן אין לשום גדול להורות הוראה, לאיסור, הפך המנהג שנהגו על פי גדולי ישראל היתר. מי שרוצה להחמיר לעצמו, מידת חסידות הוא, ולא יורה לאחרים, כדי לא להוליד לנצויה, שלא יבוא מריבה, כן, תבוא, מותר אחד משמעית. אם אתה מתעקש לאסור, רק לעצמך, ושלא תעיז להגיד את זה לאף אחד. ודווקא מי שהורגל בישה פרישות ומפורסם לחסיד, ראו לנהוג לאיסור גם בזו. אתה רוצה להחמיר לעצמך בחדש? בסדר, אם אתה יהודי שמחמיר בהרבה דברים. אבל אל תחמיר רק בנקודה הזאת, כי בנקודה הזאת זה לא נכון. וזאת הייתה מהפכה. והמהפכה הזאת פיצלה את ישראל, את היראים. האם נסמוך על היתר הבח בזה? וזה מכונה היתר הבח.
האנושות של האור זרוע.
מה זה?
האנושות של האור זרוע, שהוא מתיר למרות שהם... זה מוטב שיש שוגגים...
לא מכיר, האור זרוע, כבר בראשונים יש יותר כזה, לא מכיר. זה מכונה היתר של הבח, ואני חושב שזה פיצל את היהדות עד לקראת סוף המאה ה-20. שאז פחות או יותר הקשירות התיישרו לאסור, בגלל שאפשר. זה הכל. זה ההבדל. כי לפני זה פשוט, זה היה חומרה נורא מסובכת על גבול הבלתי אפשרית, שהיו צריכים לשמור סכין, ותלוי איפה. אבל היו יהודים שהקפידו על חדש, ואז היו יהודים שלא הקפידו על חדש, רק הסבא הקפיד על חדש. דאגו לחיטה ישנה ויקרה שלא תטליע, שיהיה אפשר לעשות, הלחם חייב להיות טרי, אבל החיטה לא. אם אתה מצליח לשמור אותה, דאגו בקושי מי שלא סמך על הבח, או שסמכו על הבח. זה היתר מפורסם מאוד, אפשר להעביר עליו שיעור, העברתי עליו בעבר שיעור, וזה היה מאוד מעניין, וכשהגיעו הקשרויות לארצות הברית, איך נהגו בזה, והיה כזה, מישהו אחרי השיעור אמר לי פעם שהוא התארח, בלוס אנג'לס, לפני כמה עשרות שנים, ואמרו לו, לא חשש חדש, כאילו, שהיה כזה חומרה היה בארצות הברית, אלה שהחמירו בזה, ואלה שלא החמירו בזה. אז זה נגיד ככה, הסיבה היחידה שסמכו על 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 הקולה שפתאום צצה יש מאיים, זה בגלל סמכותו הענקית של הבח. אולי זה לא היה סיכוי.
למה? כי זה נורא היה משכנע אותו, הוא מתפתל כאילו.
כן. אפשר.
פשוט
פקס פקס. כן. בכלל גם, האם זה מצווה כלואה בארץ שהוא מנסה, וזה מה שהוא כותב פה, הלכה עירוני ראה דמות תרמידינה, שהוא רוצה ללכת שם לאיזה סיבוב, והוא לא שכנע את עצמו. סוגיה מעניינת, אולי יום אחד אפשר ללמוד את הראיות, ויותר מעניין את הפולמוס. אבל רק בסוף השיעור הבא, נגיד שזה בזכות הסמכות של הבא, הוא בא להציל את עם ישראל שבאירופה, שכמעט אף אחד לא חסר. בוא נגיד ככה, לפני הבא, היו כאלה שהקפידו, והיו כאלה שאכלו באיסור, זה היה אפשרויות. כנראה רוב היהודים אכלו באיסור, והוא הביא את היתר הגדול. זהו, עד לכאן מעט מזהיר מאחד מגדולי הראשונים, קשה ממני להגיד, אחד מגדולי האחרונים, ביקשתם אני להגיד הבא, אז אני לא בטוח לגמרי, אבל תוספות יום טוב, רבי יום טוב אלר, יהיה באר הגולה, אני לא יודעת, ב-1600, בתאריך העגול, אז ודאי, באר הגולה ודאי נדבר כי הוא פשוט ישמענן, אבל לפני זה, לפני באר הגולה היה תז, שהוא חתנו של אבך, אז אלו שלוש הקרובים. אני חושב שאחר כך, לפחות ישיר אחד, נעזוב את אירופה, ונדבר לכנסת הגדולה, שנזכיר לבא בבך, שזה גם פירוש על הטור. פירוש חשוב על הטור, אני חושב שבישיבות לא יודעים מי כתב אותו. אבל פירוש עצמו, פירוש ספר, ספר מאוד, מאוד חשוב, וגם כל פעם שיוצאים מאירופה זה זה יוצא לטובה, זה בגדול. עכשיו, השח והתז הם צמד אצל האנשים, והם נתפסו, שניהם נתפסו לראשונה ליורי דעה, נתפסו יחד באותה שנה ובאותו מקום, אבל התז היה זקן ונשו פנים, והשח היה צעיר שאף אחד לא הכיר. אז השח והתז שבאים ביחד, הם פה בשיעור לא יבואו ביחד, כי זה לפי שנת הלידה, והתז הוא מבוגר ממנו בדור. זהו, עד כאן על הבח.